אתה מרים לי להנחתה, mm-hmm. כי אני רציתי לדבר איתו על ה... כי זה מעניין אותי, אני מאוד מחבב אותו, התיידדנו mm-hmm. בערוץ, הוא לא מגיע מהעולמות שלנו, בעיניי איש ישר מאוד, והוא מספר, והוא היה מעורב, אנחנו הרי חלק מהאירוע שאנחנו הגענו עליו עד כה, קשור כמובן במערכת המשפט, והיום יש לנו הרבה מערכת המשפט בתוכנית, אני רוצה להגיד שלום לפרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי.
שלום
רב. אגב, אתה יכול להצטרף לדיון שלנו, לדיון מה קרה לאקדמיה המערבית, כי אתה בטח מכיר...
מי דיבר שם? כי זה היה מאוד מעניין.
בר שמעור. בר שמעור.
כן, אני חושב שאתה מתאר בצורה מאוד מדויקת. אנחנו רואים בארצות הברית מה שנקרא ריקבון אקדמי, איך המוסדות שהמישן שלהם היה חקר האמת, הפכו להיות מוסדות שמשליטים אורתודוקסיה פרוגרסיבית, זה נקרא מרקסיזם תרבותי, ואני חושב שחלק מהרעיונות האלה הגיעו גם לארץ. Mm-hmm. אני חושב שעל זה כדאי לדבר גם מה התפקיד של האקדמיה הישראלית במאבק הזה, במשבר החוקתי, ואפשר לומר שהאינטלקטואלים והאקדמיה הישראלית ממש בגדה ביהודה.
מי למשל ענת מטר אתה מתכוון? או שיש לך עוד שמות כאילו
ש... לא, בוא נעזוב את
זה. בדיוק, לא חייבים שמות.
ויש את החברה האלה.
גם אני לא יכול לקחת תגובה, רגע, שנייה, בר, כדי להיות תוגנים. בן אדם דבר, בוא לא ניקח לשמות, כי כל שם נצטרך לקחת תגובה.
זה מעניין, אבל אוקיי, בסדר.
לא, אני אומר לך, אני לא מספיק, אני רוצה להיזהר מזה, כי אני מספיק הוגן כדי לבקש תגובה. אם הוא יתחיל להגיד שמות, אנחנו צריך עכשיו לרוץ, אבל די ברור, אנחנו יודעים מה קורה באקדמיה.
ניקח את זה כאייטם, אנחנו נדבר בסוף השידור פרופסור, ואנחנו ניקח את זה כאייטם ונעבור שמות ונעשה מזה כתבה.
אבל אני חושב שזה לא רק בשמאל הקיצוני, ואני חושב שהדברים שאתה כתב, אמרת, ואני חושב שלך יש עדות מבפנים, כי אתה לא שייך, צריך לומר, אני ואתה לא השתייכנו לאותו צעד לפני שנה וחצי, נכון? פרופסור.
נכון, אני מעולם לא הצבעתי לימין, אני נעתי באזורים של מרץ, הייתי מלגאי של הקרן החדשה בתוכנית המשפטנים בשנות ה-90, הייתי עורך דין באגודה לזכויות האזרח, ניסחתי חוק איסור אפליה, אני בא מהמיינסטרים של הליברלים, מחנה המרכז-שמאל, ובאליטות, כי אני מרצה למשפט חוקתי, הייתי נשיא של המרכז האקדמי, אני מלמד בחול, אני מכיר את העולמות הללו, והמשבר החוקתי, האמת, דפקה על החלון ואמרה מה קורה באמת. אז אני רוצה לספר לכם, תראו, אני שבועיים שלושה לאחר הבחירות, הבנתי שיש פה בעיה גדולה, ויצר קשר בין מכון המחקר תכלית, שהוא מכון שהוא עובד עם המרכז שמאל, יותר עם גנץ, באזורים האלה, ועם מכון כהלת, כדי לייצר הסכמות שיצבו פה את כללי המשחק, וקיימנו אינסוף דיונים, והיו עשרות פגישות, מאות שעות, זה התגלגל לבית הנשיא, וכל הזמן נזכר מכל מיני סיבות, חלקן פוליטיות, חלקן לא נקרא. אבל הנקודה המעניינת היא, מה מערך הכוחות מאחורי הקלעים? הרי בסופו של דבר, פוליטיקאים רוצים לדעת שהם לא עושים טעות גם מקצועית. ולכן הם במידה רבה שואלים את אנשי המקצוע, אנשי המשפט החוקתי, מה הם חושבים על מדבק הזה או אחר, האם הוא מאוזן, האם לא, שאלות. שהן במובן מסוים גם מקצועיות, שוב, אני אומר, ההכרעה היא פוליטית.
כן, אבל השאלות המקצועיות.
כן, השאלות מקצועיות. עכשיו, מה שקרה הוא שבשמאל הוקם גוף שנקרא פורום המרצים והמרצות למען הדמוקרטיה. הקבוצה הזאת היא קבוצה שהיא במידה רבה הייתה הקבוצת היחוש שלי. אני הייתי חלק מהם, אני הקמתי את העבודה למשפט חוקתי בישראל. הקבוצה הזאת לקחה כל הזמן קו מאוד מאוד רדיקלי, שחסם שוב ושוב ושוב אפשרויות להגיע להסכמות. במידה רבה, כאשר היה פיצוץ גם בבית הנשיא, הם והמכון הישראלי לדמוקרטיה היו גורם מאוד דקונסטרוקטיבי שמשך את המתווה בניגוד להסכמות שהגענו אליהם עם ארגון כהלת. אני זוכר שישבתי באולפן של ערוץ 14 לשרון גל בחדשות, שואל אותי, מה אתה אומר על המתווה? ואני הסתכלתי על המתווה של הנשיא, אמרתי, מה זה? זה בכלל לא מה שסיכמנו. קרה מאחורי...
רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. בוא, אני רוצה להבין. אתם מביאים מתווה לבית הנשיא, אתם, המתווה שהיה יכול להיות מקובל על כל הצדדים, גם על בר שימור, בר שימור, וגם על הראל סגל. יש מתווה שיכול להיות ממוצע, כי כולנו רוצים בתיקון המערכת, נכון, בר?
תיקון גדולה.
אבל אתה אומר, אתם מביאים את זה לנשיא, ואז זה עובר מה? זה עובר אדפטציה כשזה עובר את המכון...
אז בוא אני אגיד לך מה הייתה הנקודה. היו המון המון דיפוסים, זה המסע ומתן מאוד קשה, ויריב לוין ורוטמן גם היו קשים. בסופו של דבר, הגענו למתווה, כולל בהסכמת משה קופל מקואל, אוקיי? מתווה שהוא מתווה ליברל דמוקרטי, הוא מחזיר חלק מהכוח מהעם, אבל לא נותן שליטה לקואליציה, באמת מתווה שאני כאיש מקצוע שחוקר את הדברים וכותב על זה ספרים, אני יכול להיות מאוד שלם איתו כליברל דמוקרט, אוקיי? וכדי שנוכל להתכנס להסכמות, אני הייתי אמור להביא הסכמות מימין ומשמאל, על המתווה הזה. פניתי למשה קופל, נהלתי איתו גם מסע ומתן, היה קשוח והגענו להסכמות, ואמרו לי, טוב, תביא את ההסכמת הפורום, המרצות והמרצים למען הדמוקרטיה. הפורום הזה פשוט החליט לשים וטו.
רגע, איבדנו אותך. בדיוק בזה, הפורום החליט להטיל וטו, כן?
הפורום החליט להטיל וטו על המתווה. ואני יכול לספר לך שאני הייתי אמור לפגוש את שקמה ברסלר, אוקיי? ולהציג בפניה את המתווה, עוד בשלב שחשבתי שם שרה, קולות שם מאוזנים, אוקיי? והם בצורה הכי אגרסיבית החליטו לפסול את המתווה, לא כי הם לא חושבים שהוא טוב, זאת נקודה קריטית. גם אמרו שזה מתווה מצוין, ושהם יכולים לחיות איתו בשלום, מתווה ליברל דמוקרטי, הם פשוט אמרו, ואני אומר את זה בצורה חד משמעית, שהמטרה שלהם היא לא להגיע להסכמות.
מי אמר את זה? שלהם, מי אמר את זה אבל?
אני לא אנקוב שמות, אוקיי? אבל זה אנשים מאוד בכירים, בפורום הזה. המטרה שלהם היא לא להגיע להסכמות. בסופו של דבר, המטרה שלהם הייתה להפיל את הממשלה, והם פשוט הונו את הציבור.
לא, יש שם פרופסור יאל בן בנישתי ויוסי דן, זה אנשים כאילו
שהם... אני מאוד מעריך אותם, הם חברים שלי, אנשים שנקפת, אבל זה לא האנשים האלה, אני לא רוצה לנקוף שלהם. אני לא רוצה להפוך את זה לעניין פרסונלי, אוקיי?
לא, אבל שמע, תראה, אתה מדבר פה על צומת היסטורי, אבל פרופסור, אתה מדבר פה על צומת היסטורי, של נפשות פועלות, שלשיטתך הם סיכלו באמת משהו שהיה יכול להוביל לפיוס בעם, זה מה שאתה מסביר פה בעצם. לדעתי חשוב לשם ההיסטוריה, כן לדבר על הנפשות הפועלות, ששמו מקום בגלגלים על הדבר הזה.
הכל אצלי מתועד, הכל אצלי רשום, הדברים שאני אומר, אני לא בן אדם שבא... סתם בשולף, אני יודע על מה אני מדבר, אוקיי? ואני כרגע מעדיף לא ננקוף בשמות, אוקיי? אתה יודע מה הם עשו כדי לחסום את המתווה הזה? יום אחרי שפרסמנו את, פרסמתי את המתווה, יום למחרת הם פרסמים מתווה, וממציאים קו אדום, לפחות אני הבנתי את זה, בדמוקרטיה, שאם אין וטו לשופטים, אז זה דבר לא לגיטימי, אוקיי? זאת אומרת, הם פשוט עשו הכל כדי לחסום את המתווה הזה. וכשאתה מגיע לצומת כזה, ואתה אומר, תשמעו, המדינה שלנו בסחרור, זה היה בחודש מאי, אפשר היה לחסוך את כל הטרלול שהיה לנו, ושהוביל אותנו לשבעה באוקטובר. אם אותם אנשים היו מבינים את גודל השעה, את האחריות שיש להם גם כאנשי אקדמיה מקצועיים שסומכים עליהם, כי אני באתי לשקמה ברסלר, אמרתי, תראי, זה מתווה טוב, מתווה ליברל דמוקרטי. היא אומרת לי, אבל הם 150 מרצים. אתה מבין?
כן.
כלומר, מה שקורה זה פתאום הרוב קובע באקדמיה, פתאום נהיו דמוקרטים, הרוב קובע. צריך לשאול, איך זה שהגענו למצב ש-150 מרצים חושבים אותו דבר, שזה דבר אנטי-אקדמי בעליל, אוקיי? והם כולם מוטים בצורה כל כך קיצונית לשמאל הרדיקלי.
אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, יש דבר מדהים, ביהדות, וזה דבר, זה דבר נפלא, ביהדות, בחוק היהודי, אתה לא יכול להוציא להורג, לא שיוציאו להורג, סנדרין קטלנית פעם ב-70 שנה, ויש אומרים שבכלל לא, אבל נניח, מבחינת החוק, אם כל הדיינים מסכימים, פה אחד, אי אפשר להוציא להורג, כי אומרים, אין, לא יכול להיות שאין דעה אחרת, ולכן, אם אתה רואה מבית המדרש רצח, כשהדיינים, סנדרין, יושבים ורואים רצח מתחת לבית המדרש, הם לא יכולים להרשיע, כי כולם יגידו אותו דבר. ופה אני אומר אמיתי, אני אומר, תשמע, היה פה מעלה, אני חושב שענת וילף גם אמרה את זה בצורה הגונה והוגנת. זה לא הסיפור של הרפורמה, זה סיפור של ממשלת ימין על מלא מלא, זה סיפור של משבר זהות, זה סיפור של משבר חברתי גדול שאנחנו רואים, הדברים יצאו עכשיו.
אבל למה, אם אתה מסתכל רגע על הקונסטרוקציה, מה שפרופסור כהן מדבר עליו, אתה מדבר נגיד על וטו לשופטים, אז אתה יודע, אתה אומר היה צריך לעשות את הווטו לשופטים, הם נמצאים בצד השני, זאת אומרת, אתה מדבר פה על סוגיה.
אני חושב שלא צריך לתת וטו לשופטים. מתאים.
זה בדיוק העניין, אבל הם נמצאים בצד השני של זה.
כן, אבל אתה מבין, תחת הפסוד של מקצוענות, הם בעצם משמרים את מוקדי הכוח שלהם, אוקיי, המאבק שלהם למקצוענות, כאילו זה דבר ניטרלי ואין בו פוליטיק, א', הוא כמובן התעממות מוחלטת, זה ב', הוא גם מנגנון לשמר להגמוניה החוסלית.
בוא אני אתן לך דוגמה, אתה יודע מי הנשיא, היושב ראש של המכון הישראלי לדמוקרטיה בארצות, מי שאחד התורמים הכי גדולים שלהם, שבנה להם את הבניין, שמו ברני מרקוס, אתה יודע מה הוא עושה בארצות הברית, במי הוא תומך? בדונלד טראמפ, אחד התורמים הגדולים של דונלד טראמפ. הוא אמר לפני רגע, הוא אמר לפני שבוע, היושב ראש של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאם טראמפ היה נשיא, לא, זה חשוב. אני רוצה, תן לי לסיים שנייה. אומר ברני מרקוס, הראינו את זה, אומר, אם ביידן, אם טראמפ היה הנשיא, בשבעה באוקטובר לא היה הטבח. עכשיו, לא שאכפת לי.
איך הוא יודע?
לא, זה רק מראה לך. מצד אחד, אתה בא ואומר, אני יכול לקחת כסף ממנו, ולהגיד, ואתה לא יכול להגיד לי שטראמפ הוא איזה מופת לדמוקרטיה פה.
אז מה, גם יושב ראש הפועל תל אביב בכדורסל,
אתה רמה לקוהלת. לא, לא, יושב ראש הפועל תל אביב לכדורסל, הוא לא קורא לעצמו המכון הישראלי לדמוקרטיה. אתה מבין? אלה קוראים לעצמם, בדיוק, אני לפחות מבקש.
זה המכון הישראלי ליוריסטוקרטיה.
בדיוק.
ואני, כמו שהתורם המרכזי של פועלת, רדפו אחריו והתישו אותו, והגיע הזמן לפנות לאותו תורם, מרקוס מפורסם, עשיר, שמממן בהמון כסף את המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשאול אותו, האם אתה עומד מאחורי הדברים שאותו מכון, שאיבד כל קשר לדמוקרטיה, עושה וסיכל אפשרות להגיע למתווה ליברל דמוקרטי שמייצב פה את כללי המשחק.
חבל. זה שאלה טובה, לצער לנו זמן, אבל אני הייתי בתוכנית הבאה, גם עלה משום מהמכון הישראלי דמוקרטי, ומדבר איתו גם על העניין הזה. אגב, ניסיתי,
אתה יודע, על העניין של ברני מרקוס, ניסינו לבקש
תגובה. לא, לא רק על זה, בכלל, מה שפרופסור
כהן היה... שנייה, תספר לך סיפור. תן לך סיפור, רציתי לדבר, סוזי נבוד, אני גם חושב שאני יודע להיות מנומס, גם לרוזני וכולי, וכל אחד מהם. ולבוא, אתה יודע, במכון הישראלי דמוקרטי, לשאול אותם, אתם מצד אחד באים ומריעים וכולי. תשמעו חברים, תראו מה קורה בארצות הברית, אני מעניין אותי מה ברני מרקוס חושב על דיפ סטייט, כן? יכול להיות שהוא מאמין בדיפ סטייט, כי בארצות הברית זה התפיסה.
יכול להיות שהוא גם מפזר, יכול להיות שהוא בתור איש עסקים גם מפזר את הכסף שלו בכל מקום, אתה יודע ככה הם עושים, הם עושים שליטה פה ושליטה פה.
אני יודע דבר אחד, האקדמיה שלנו, אני באמת, אני מעריץ את פרופסור, אגב יש עוד פרופסורים רק שהם הרבה מאוד מפחדים לדבר, ומה שהם ראו
לא
פה
מפחדים,
בתשעה גם. חודשים האחרונים, הם ראו מקרטיזם, הם ראו סטניליזם, הם לא ראו באמת, וזה היה הדיון, מה אמרנו? אתה לא מסכים עם קהלת? אין בעיה, תדיין, לא תסכים. אני בעצמי אמרתי שהדרך שבה יצאו לרפורמה היא לא טובה, ואפשר להגיע על זה, אבל לא רצים להגיע להסכמה, רוצים להכניע, לא תהיה הכנעה, לא ניכנע. אתה מבין, אפשר זה, מי שרוצה פה להגיע למלחמת אחים, יכול להגיע למלחמת.
אבל זה בדיוק העניין, המחאה גם סרבה להיכנע לגחמות של יריב לוין ושל רוטמן, הם סרבו להיכנע. כי הם באו ושמו להם פטיש של 200 קילו על הראש, ואמרו להם, אנחנו פה נהפוך את זה. זה בדיוק
השם הסיבה התחלה. זה מה שהם עשו בהתחלה. כל הזמן נכנעו.
אחרי זה הם נכנעו, כי הם ראו מיליון איש, יוצאים לרחוב
לא,
בדיוק אחרי זה.
לא, בזמן אמת הם באו ואמרו, בואו נדבר, הנה אומרך, זה היה בחודש
אחרי זה, אחרי המחאה.
מתי היה ההסכם?
זה לא היה בחודש מאי.
נו, בחודש מאי זה סי המחאה.
לא, פברואר יצאנו, פברואר יוצא, פברואר מרץ מאי כבר יש, אתה מבין? אפשר, תראה, אני אומר אמיתי, אני רואה גם במפגינים של קפלן, אני אומר את זה, אני כועס עליהם, הם מעצבנים, הם גם התמעטו בצורה דרמטית, אבל הם אחים שלי. הם אחים שלנו. אבל הם לא אומרים לי, אתה אח שלי. הם אומרים לי, אתה הם. הם אומרים לי, אתה הם. היא אומרת לי עדיין, שקמה אומרת, יש הם ואנחנו.
גם אתה עכשיו עושה הם.
לא, אני לא אומר.
אתה אומר, הם אומרים, הם אומרים. מי אומר?
שקמה. אני אומר, שקמה היא חלק מהעם שלי. זה שקמה, בן זוגה, ילדיה, אנחנו עם אחד.
בן זוגה גיבור מלחמה.
גם לנו יש מספיק גיבור מלחמה. אגב, הצנזורה אסרה עליי להגיד את זה באוגוסט על הדבר הזה, ואני חושב שיש חלק, וזה חלק מאוד מאוד בעייתי בדרך שבה התנהלה פה הדברים. שמע, אתמול שידרתי בתוכנית שלי, משה, הראינו, בן אדם שמאיים, אין פחד, אומר, אני אכנס עם בלוני גז ונשרוף את הממשלה. אני קורא טוקבקים בארץ.
מי? מי? חיים שד מי? מי?
לא יודע, זה לא משנה. אנחנו לא מעיזים לדבר ככה. אני אומר לך, תיכנס...
מה, לא מעיזים?
לא, אני לא מעיזים. תראה לי מישהו שמהמחנה שלו מדבר, ומי שככה צריך לשבת בכלא.
יש לך בן אדם שנכנס לכסף כל שבוע, שהוא יזם את קמפיין שמאלנים בוגדים. שמאלנים בוגדים כל שבוע.
אני קשור אליו.
כן, הוא פעיל ליכוד.
הוא נכנס נכנס, הוא יהיה בבלוני גז.
הוא פעיל ליכוד, הוא איש ימין, הוא פעיל ליכוד, הוא איש ימין. אנשים שם הגיעו לעל המשפחות השכולות בירושלים, גיללו משפחות, גיללו משפחות חטופים, גיללו משפחות שכולות.
בר, ידידי.
פעיל ליכוד.
רגע, כן, כן, משה, משה, תדבר.
לא, אני חושב שהסיפור הוא בסוף, שהיה מתווה שבשמאל, בפורום הזה, ידעו שהוא טוב ומקצועי, והם החליטו לחסום אותו מסיבות פוליטיות, אנטי ממשלה. זאת האמת, אוקיי? עכשיו, עם האמת הזאת צריך להתמודד, כן. ועם ההשלכות של האמת הזאת צריך להתמודד, ואני הייתי שם כדי להעיד על זה.
משה, פרופסור משה כהן אליה, תודה רבה לך שעלית אצלנו.